אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. פקודת טקסט פשוטה שמוזנת לתוכנת בינה מלאכותית, מסוגלת לייצר עבורכם דימויים שיפילו לכם את הלסת. מדובר על תוכנת דל-אי שמראה לכולנו שהעתיד כבר כאן, ומעמידה בספק את מקומם העתידי של המעצבים הגרפיים, אפילו של אנשי האומנות כולם. נדבר בזה. וגם אם באומנות הסכינן, מי באמת? באמת יוצר את האומנות, מי שהגה אותה מנפשו, רוחו, נשמתו, או מי שביצע את העבודה בפועל. מבחן מעניין עומד אל מול בית המשפט שבוחן תביעה נגד מאוריציו קטלן בטענה כי הביצועיסט לפסל שלו, שנמכר בכ-20 מיליון דולרים, היה אומן אחר. וגם ספר מסחרר אנומליה שמו, שזיקה את מחברו הרווה לוטליה בפרס הגונקור הצרפתי, ספר שלא תצליחו להוריד מן היד. עוד דברים רבים במהלך השעה הקרובה, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
דמיינו עולם, עולם שבו אתם כותבים במחשב פקודת טקסט פשוטה. צייר לי שדר רדיו בין 50 כשהוא שקוע בשיחה עם מומחי עיצוב, מצויר בסגנון ון גוך. ו-15 שניות אחר כך, המחשב מציג בפניכם דימוי מרהיב של שדר רדיו פחות מרהיב. אנחנו מדברים על מהפכה אמיתית שמוגדרת כמי שנמצאת בחיתוליה, אבל דימויים שיצר מודל בינה מלאכותית מביאים אותנו להבין שמדובר במהפכה טכנולוגית אמיתית שאולי, אולי תייתר את האומנים הגרפיים, אולי אפילו את הציירות והציירים. ננסה לבחון את הרגע הזה. נברך לשלום את הדוקטור יסמין רובינוביץ', מעצבת, מתכנתת וחוקרת, מרצה בבצלאל ועובדת מעבדת המחקר של גוגל בתל אביב. בוקר טוב לך.
היי, בוקר טוב.
ונברך גם לשלום את מי שלצידך, ארז גביש, ראש המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. בוקר טוב, ארז.
בוקר טוב.
נתחיל איתך, ברשותך, הסביר לנו מה הבינה המלאכותית הזו עושה.
אז מודלים כאלה שמייצרים תמונות קיימים כבר כמה שנים. בשנים האחרונות, בינואר 2011, יצא מודל שנקרא דלי, שניסה לשלב בין שפה לתמונה. אז בעצם האינפוט, הקלט של המודל, מקבל איזושהי שורת טקסט, בדיוק כמו שתיארת, והוא מתרגם את זה לתמונה, לאוסף של פיקסלים, שנראים כמו משהו שאנחנו...
אני מפחד לשאול את השאלה הבאה שלי, אבל אני פשוט אזרוק את זה לחלל. איך הוא מצליח?
זאת שאלה טובה, שככה חוקרים באמת מנסים להסביר. הדרך שבה זה עובד, הדרך שבה מאמנים את המודל הזה, שמראים לו המון 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 דוגמאות. במקרה הזה זה דוגמאות שהן זוגות של טקסטים ותמונות. כמעט כל תמונה שקיימת באינטרנט, לרוב יש לה איזשהו טקסט, מה שנקרא טקסט
אלטרנטיבי. זאת אומרת, תמונה של כיסא והמילה כיסא, כדי שהמחשב יזהה מהו כיסא.
בדיוק.
ואיך הוא מצליח, אני מלסת שמותה פשוט, כל האימג'ים מולי, וזה פשוט לא להאמין מה שאנחנו רואים מול העיניים. איך הוא מצליח אבל ליצור את המשהו הקוהרנטי, את גואל יושב על כיסא?
אז פה כבר נכנסת הרבה מתמטיקה. אז יש באמת המון המון מטריצות והמון המון פונקציות סטטיסטיות שלומדות ככה, לראות איך מיוצג כיסא, איך מיוצג שדרן רדיו, איך מיוצגים ציורים של ון גוך, ובמקביל גם איך מתוארים הדברים האלה בשפה, בטקסט, באנגלית, ואז איך אנחנו הופכים אוסף רנדומלי של פיקסלים, של נקודות על המסך, למשהו שהוא באמת איזושהי צורה, ומתי אנחנו צריכים פיקסל כחול, או מתי אנחנו צריכים פיקסל אדום.
במידה רבה, צייר לי בסגנון ון גוכי, או צייר לי בסגנון דגה, זה נראה לי החלק הפשוט של הדבר.
ומה החלק המורכב?
התמונה הקוהרנטית. החתול עם המסכה על הפנים.
כן, אז זה באמת איזשהו אוסף של קשרים. הוא לומד לזהות חתול, הוא לומד לייצר חתול, הוא לומד לייצר אדם עם מסכה, ואז הוא לומד לעשות את ההקשר של הנה חתול והנה מסכה, והנה הם נראים ביחד.
הוא מציג גם כמה אופציות, או שהוא מציג אופציה אחת?
אז אתה יכול להוציא הרבה אופציות, בעצם בגלל שזה מודל סטטיסטי, ויש כאן איזשהו רעש ואיזושהי רנדומליות, אז אתה יכול לבקש ממנו להוציא אינסוף תמונות של חתול במסכה. ושוב, ולא גם, לא הכל יצליח, כלומר דברים שהמודל לא ראה, הוא גם לא ידע לייצר.
אבל הוא ראה הכל, לא כל האינטרטנט נמצא במוח שלו.
כל האינטרטנט, זאת שאלה אם זה הכל.
אהבתי שזרמתי אותי עם האינטרטנט. טוב, נעבור אליך, ארז גביש, כאמור, ראש המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. ארז, טוב, תסגור את המחלקה ונסגור את העניין.
עוד מוקדם לסגור את המחלקה, ממש מוקדם. ואני חייב להגיד שאני גם שראיתי את התוצרים הראשונים של דלי 2, של המודל האחרון, אז הלסת שלי גם נשמתה, כי זה פעם ראשונה שבאמת התוצרים היו כאלה שהאיכות הגרפית שלהם טובה. זאת אומרת, לפני כן ציורים של אינטליגנציה מלאכותית היו קצת עקומים, אפשר היה לראות שהם נוצרו על ידי אינטליגנציה מלאכותית, ודלי 2 יודע לייצר דימויים שהם מאוד יפים, והם נראים כאילו הם ציירו כמעט לרוב ביד אדם.
אתה אומר כמעט ולרוב, אבל האמת היא שהם נראים מצוין פשוט.
כן, הם נראים מצוין. אני רוצה להתחבר למה שאמרת ליסמין, מה שאתה ויסמין דיברתם עכשיו בדיוק, שאי אפשר לאמן את המודל על מה שלא קיים. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות כבני אדם, זה להמציא את החדש. אומנים מחפשים את השפה החדשה, ומודלים כאלה לא יכולים לייצר דברים חדשים. אני הרבה יותר מוטרד בעתיד, כשמודלים, שאני אוכל להגיד במודל, לא תצייר לי חתול עם מסכה בסגנון של מגריט, אלא כשאני אגיד לו, תצייר לי תמונה שתגרום לי להתרגש עד כדי דמעות.
אוקיי, אוקיי, שם אנחנו עוד לא, אבל רוב העולם שלנו, ארז, מתנהל בחלק, ברישה, מתנהל בחלק הקודם, עטיפת אלבום, עטיפת ספר, מודעה, פרסומת, אלה דברים שלא צריך אותך יותר.
צריך אותי מאוד, כי בעצם תמיד מעצבים עמדו בצומת שבין טכנולוגיה לבין הצורך האנושי. וזה מה שמעצבים עושים, הם מבינים את הצרכים האנושיים של הקהל, של הלקוחות, של שוחרי התרבות ושל הצרכנים. ומתווכים בין היכולות הטכנולוגיות שעומדות לרשותם לבין הצרכים האנושיים האלה. ואת התיווך הזה עדיין צריך לעשות. טכנולוגיה תמיד הקלה על עבודה של מעצבים, לפני שהומצא הדפוס, היו נזירים שהעתיקו ספרים, ואותם נזירים, אם הומצא הדפוס, התפנה להם הרבה מאוד זמן פנוי, וגם אפילו אחר כך, אם המצאת המחשב, אז בעצם מקצוע סידור סדר הדפוס, אנשים שהיו מסדרים את אותיות המתכת בטקסטים בספרים, גם בעצם היו צריכים לעבור הסבה מקצועית, וחלקם עברו לסדר דפוס במחשב.
גם על שדרי הרדיו אמרו שזמנם עבר.
עם הפודקאסטים ואולי מודלים של שפה GPT-3 שיודעים, למשל, שיודעים לכתוב טקסטים מצוינים, יוכלו להחליף שדרים, או נגיד בוטים של שיחה, מתי שאולי הצליחו לדבר ולרעיין ראשי מחלקות אינטליגנציה מלאכותית שמנהלים.
אבל הנשמה שעליה אתה מדבר, ארז, באומנות, היא אותה נשמה של שיח, נכון? יהיו דברים שהמחשב לא יוכל לעשות.
ועיקר הנושא של מקוריות, של להמציא את הדבר החדש, וגם של להתאים את הטכנולוגיה, את האפשרויות, את הדבר הקיים לקהל. אני יכול לראות הרבה מאוד דרכים שבהם המודלים האלה, אינטליגנציה מלאכותית בייצור שמייצרת דימויים, יכולה לסייע דווקא למעצבים, לייצר חומרים, לייצר דימויים, שאיתם אני אוכל להשתמש לטובת המטרות שלי. לא יחליף אותי כמעצב, אני זה שצריך לפתור את הבעיה.
אוקיי, הם יתנו לך את הבסיס שעליו אתה תיצור את האומנות שלך. הדוקטור יסמין רובנוביץ', אני רוצה לחזור אלייך ברשותך. למי צריך להרביץ? למומחי המחשבים שהמציאו את זה, או אולי אפילו אנשי התחום, אתם, המעצבים, שהזדקקתם לזה וחיפשתם את זה?
אז אני אתחיל בזה שאני לא בטוחה שצריך להרביץ לאף אחד, אני לא בטוחה שזה שינוי כל כך, אני מאוד מסכימה עם ארז שבסוף המקוריות זה משהו שישאר צורך במעצבים ובאנשי אומנות ובאדם חושב כדי לייצא אותו, והדברים האלה הם כלים, הם כלים, הם כלי עבודה, כמו ש פילטרים בפוטושופ לפני כמה שנים היו יכולים להיות עבודה מאוד 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 סיזיפית, והיום זה כפתור. אז היום אתה יכול לייצר כמות מאוד מאוד גדולה של דימויים, שממנה אולי תצטרך לעשות עבודת עוצרות, או עבודת עריכה אחר כך, או מחשבה של חיבור בין הדברים, וגם המחשבה של איזה טקסט אתה הולך לתת למודל כדי לייצר את עטיפת האלבום. עכשיו אתה צריך, שם אתה עדיין צריך בן אדם, ולכן גם אני חושבת שאפשר להסתכל על זה גם ככלי עבודה. ולא בהכרח כמשהו שבא להחליף או לקחת עבודה.
וכמה אנחנו רחוקים מהפחד שלך?
מהפחד...
באיזה רגע תתחילי לרעוד?
אז אותי אולי קשה קצת להפחיד, כי אני באמת חושבת שבסוף זה איזשהו שיתוף פעולה שאנחנו מייצרים. מה שמפחיד אותי זה השימוש שאנשים יעשו בדברים האלה.
אוקיי, תסבירי.
כבר היום אנחנו רואים... שפייק ניוז הרבה 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 יותר קל לייצר כשיש לך מודל שכותב לך טקסט שנשמע קוהרנטי ואמיתי, ואתה יכול להפיץ אותו הרבה יותר מהר בלי לשלם לכותב.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על עולמות השכלה כבר, נכון? שדר רדיו בין 50 במשגל עם כתב CNN.
כן.
אוקיי, ואז התמונה תיווצר וזה יראה מספיק טוב, כן.
למשל. ואפשר לחשוב על עוד כל מיני שימושים לרעה באמת שאפשר לעשות עם המודלים. הדברים האלה אותי די מפחידים. איך אנחנו מוכיחים שהדבר הזה לא באמת קרה, כשיש לך מודל שבשלוש דקות ייצרת משהו שנראה כל כך ריאליסטי, ואת אפילו לא צריך להיות כבר איזה מומחה פוטושופ או משהו כזה כדי לעשות את זה.
אחת התמונות, אחד האימג'ים, הדוקטור רובונוביץ' שראיתי מאותה בינה מלאכותית, הדל-אי, שבאמת הדהים אותי, אני לא יודע אם ראית את זה, זו אותה תמונה של כלב דווקא. ואני מתחבר לדברים שאמרנו את ואני בתחילת השיחה שלנו, כי המחשב המציא כלב, הוא לא הציג תמונה של כלב, הוא יצר כלב שלא קיים.
זה כלב שהוא כנראה ממוצע של הרבה מאוד כלבים שכן, שתמונות שלהם כן קיימות. והנחה שפה יש פיקסל לבן, ופה יש אוסף של פיקסלים שחורים שמייצגים עין, ופה יש אוסף של פיקסלים שמייצגים אף, וכך זה נראה בזווית כזאת, וכך זה נראה בזווית כזאת. בסוף כל התמונות האלה וכל הדברים האלה מתרגמים לאוסף של מספרים שהמחשב קורא.
וזה גם מתחבר לאותו פייק ממנו את חוששת, כי אם אפשר ליצור כלב שלא קיים כקיים, אפשר גם ליצור אדם שלא קיים כקיים. מילה לסיום שלך, ארז, ברשותך, מה אתה אומר לתלמידות והתלמידים שלך אל מול דל אי כזה?
אני אומר שבראש ובראשונה, הקישור הכי חשוב שלהם זה להבין אנשים אחרים, ולהבין מה הם צריכים, ומה יעשה טוב בעולם, ואיך הם יכולים להשתמש ביכולות היצירתיות שלהם, כדי להשפיע טוב בעולם ולפתור בעיות. הדבר הזה, מחשב כרגע עוד לא יחליף, וגם אני קורא מדע בדיוני כבר המון שנים, אז אני מתכונן למהפכה הזאת כבר הרבה זמן, ואני אשלם איתה.
טוב, אתם הרבה פחות מתרגשים ממני, אני מרוגש ממש. מאזינות ומאזינים, אני אשלח אתכם לצפות בתמונות הנהדרות של דל-אי, תוכלו למצוא את זה במרשתת בקלות. הדוקטור יסמין רובינוביץ' וארז גביש, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
במידה רבה, כמו שתאמר לנו האורחת הבאה שלנו, ממייצגי התקופה בשדה האומנות, יצירות שלא נמכרות במיליוני דולרים, מהסלה עשויה מזהב 18 קרט שהוצגה בגוגנהיים, דרך בננה, שהוצמדה לקיר במסקנטייפ והוצגה ונמכרה בארט באזל. אנחנו מדברים כמובן על מאוריצו קטלן, נתמקד עכשיו בעבודה שהוא יצר לפני 20 שנים, עליה הוא נתבע עכשיו בבית משפט. אנחנו מדברים על הפסל הים, ובו נראה היטלר כשהוא על ברכיו מבקש סליחה. העבודה נמכרה לפני מספר שנים בכמעט 20 מיליון דולרים, ועכשיו אומן צרפתי דניאל דרואה תובע את מאוריצו קטלן בטענה כי הפסל מבוסס על דגמי שעווה שהוא עצמו יצר, והוא מבקש מבית המשפט שיכיר בו כיוצר העבודות. אז מי הוא היוצר ומי הוא הפועל, מי הוא המאסטר ומי הוא השכיר? נדון בכך. נעשה זאת עם האומנית, העיתונאית והעוצרת דנה גילרמן. בוקר טוב, דנה.
בוקר טוב, גואל.
זו בעצם, זו בערך שאלה עתיקה כמו החיים של כולנו, נכון?
זו שאלה עתיקה, אבל אני חושבת שבאמנות העכשווית היא שאלה יותר אקוטית, כי אפשר לומר שהאומן עצמו לא צריך לדעת לעשות כלום, רק לחשוב. זאת אומרת, האדם החושב, יש את האדם החושב ויש את האדם המבצע. יש את הקונספט ויש את הביצוע. במוד המונים היום פשוט מנהלים סטודיאות שהם סוג של מפעלים, והם שולחים לייצור כל מיני רעיונות שלהם, בין אם זה רעיונות עם ממש מודל מדויק של מה צריך להיות, ובין אם רעיונות קצת מופשטים של בערך כזה. אבל זה מערכת יחסים בדרך כלל מאוד מוסדרת בין היוצר לבין המבצע.
במה זה שונה מלפני 500 שנים, כאשר למאסטר היה סטודיו עם עשרות תלמידים שהיו מציירים עבורו את שביקש, והוא רק היה מוסיף את המשיכה האחרונה שלו?
אני לא חושבת שזה ממש שונה. אני חושבת שאולי אז המאסטרים באמת הם ניהלו... שנייה, אני מצטערת על הרעש, רק רגע. אני חושבת שמה ששונה זה שהמאסטרים באמת, זה היה מין בתי ספר קטנים ללימוד המלאכה, ללימוד הציור, אוקיי? אז הם ידעו היטב, היטב לבצע את העבודות שלהם. הם פשוט היו צריכים עזרה, ודרך זה גם לימדו את האסיסטנטים. היום, כמו שאמרתי, אתה לא צריך לדעת לבצע, אתה צריך לדעת לחשוב, ולנהל את המערכת הזאת. אני קצת רואה בזה סוג של בימאי או מפיק האומן. ומבלי לתת קרדיט לצוות, שאני חושבת שזה ההבדל הגדול.
כי אולי השאלה היא שבה אנחנו מתמודדים, ואולי בית המשפט יצטרך לדון בכך, עד לאיזה רזולוציה אנחנו יורדים? כי האם באמת דגם השעבה שאותו דניאל דרואה הוא זה שהוביל לפסל, או אולי עוד קודם, מי שיצר את השעבה, אני כבר לא יודע לאן הולכים.
אני יכולה להיות בטוחה ולהבטיח לך שדניאל דרואה לא חשב לקחת את היטלר, להוריד אותי על ברכיו, לייצר אותו בפרופורציות האלה, בגודל הזה, עם הגב לצופה, שרק כשהצופה נכנס ומסתובב ומתקרב, פתאום רואה את פניו של היטלר. זאת אומרת, זה באמת קו המחשבה של קטלן שמאפיין אותו מתחילת הדרך. מאוד יכול להיות שדרואה ביצע את זה לפי ההוראות של קטלן, בדיוק, כי הוא רב אומן במובן הזה של ביצוע. אני גם קצת קראתי עליו, הוא עושה פסלים למוזיאוני שעבה, הוא באמת איש מקצוע לעילה, אבל כאומן, אני לא הצלחתי למצוא ממש עבודות בפסלים שהוא הציג. אני בטוחה שהדברים נאמרו ביניהם, בין קטלן לדרואה, וקטלן פשוט נתן לו הנחיות. עכשיו, יכול להיות שהוא לא אמר לו בדיוק בכיפוף הזה, אלא בכיפוף אחר, אוקיי? אבל זה הייתה מערכת יחסים ביניהם. עכשיו, אני חושבת שהעילה לתביעה, העילה היחידה לתביעה כרגע, וזה שני הצדדים מסכימים שהחוזה היה עמום. זאת אומרת, דרואה קיבל כסף על העבודה, אבל החוזה ביניהם לא היה מדויק כנראה, וכאן זה הפרצה שדרואה נכנס דרכה, אגב, 20 שנה אחרי, כן?
כן.
אז במובן הזה זה מעניין, אני קצת אחרי שפרסמתי את המאמר בכלכליסט, אז פנו אליי הרבה אומנים שהם באמת מבצעים עבור אומנים אחרים, עם איזושהי נימה של, אפילו אני אגיד שמחה לעד טיפ-טיפה, לראות לאן זה יתפתח, כי יש את העניין הזה שאתה עושה עבודה נפלאה, כי אתה איש מקצוע מדהים, ואתה גם אומן, אגב. אתה עושה עבודה לאומן אחר, אתה מאחורי הקלעים, האומן הזה מאוד מתפרסם בזכות העבודה שלו, וזה גם בארץ, זה בקנה מידה כמובן.
אז זהו, אני רוצה שתתני לנו קצת מהידע הנרחב שלך. אנחנו יודעים שכל הקונסים, הג'ף קונסים של העולם עובדים ככה, אפילו הקוסמות של העולם, כמו שאמרת, מפעלים, גם הקטלנים. כמה בישראל יש מפעלים כאלה? איזה אומנים את יכולה למנות שיש להם מפעלים כאלה?
תראה, עוד פעם, מכיוון שהדברים האלה מאחורי הקלעים, אני לא רוצה עכשיו להוציא מהארון אומנים ואומניות שמשתמשים באנשי מקצוע. אני יכולה להגיד לך, עוד פעם, זה לא אותו סדר גודל, כן, אבל הרבה מהפסלים, זה בעיקר בפיסול, אני אגיד, ובעבודה עם חומרים, אבל לא רק. הרבה מהפסלים והפסלות שאנחנו מכירים, משתמשים באנשי ביצוע, זה יכול להיות לשלוח את זה להדפסה בתלת מימד, אבל זה גם לשלוח את זה למישהו שיכין את זה להדפסה בתלת מימד, אבל זה יכול להיות גם להשתמש באומן. אני אוכל להגיד שני אומנים שאני יודעת שהם עושים את זה, עבור אומנים אחרים, שזה נגיד סשה סרבר ועדי נחשון, הם שני המאסטרים שאני מכירה, שעובדים עבור הרבה אומנים אחרים, ומייצרים עבורם עבודות. כשהחוזה הוא ברור, הם מקבלים כסף תמורת העבודה הזאת, וזה בסדר. לפעמים נותנים קרדיט קטן, לפעמים לא נותנים בכלל, לפעמים מנסים ממש להסתיר את זה.
אנחנו יודעים, דנה, במהלך השנים הרבה מאוד יוצרים נטבעו על הפרת זכויות יוצרים. הזכרתי כבר את קונס, כן, הוא מומחה בזה. הוא כל רבע שעה בערך, הוא נטבע ומפסיד גם, כן? הוא מפסידן גדול בבתי משפט. מה במקרה הזה שונה מהמקרים האחרים?
אני לא זוכרת שהייתה תביעה כזאת. מה ששונה, שבעיניי, זאת אומרת, קודם כל מערכת היחסים הזאת היא מוסדרת, כמו שאמרתי, זה משהו שיש לו מסגרת משפטית. עוד פעם, כפי שאמרתי, הייתה פה פרצה כנראה שאפשרה את התביעה הזאת, אבל לדעתי זה מייצר איזשהו מצב נורא מעניין, קשה לי להאמין שהוא יזכה. אבל אם כן, אני חושבת שזה מצד אחד נותן פתח להרבה מאוד מבצעים לבוא היום בתביעות לאומנים שהזמינו מהם עבודות.
כן, כן, העיניים של כולם נשואות לבית המשפט, להבין, כי אם באמת תיפתח הדלת על היוסטר, אפשר להגיד.
כן, אתה צריך להבין שגם הרבה מאוד אומנים משתמשים באסיסטנטים, כאילו סטודנטים אסיסטנטים, מה איתם? הם הרי גם מבצעים את העבודה עבור האומן.
כן, כן.
או אומנית.
כן.
אז במובן הזה זה פתח מאוד מעניין. אני חושבת שזה גם מעלה שאלה אתית. באמת, אני חושבת שיש משהו ביוצר האחד והיחיד שמתהדר באמת בהיותו מין מורה מעם, אוקיי? ולכן גם היצירה האומנותית נתפסת כמשהו שהוא מעבר למשהו מסחרי, למוצר. ברגע שהרבה אנשים מייצרים את המוצר, זה כאילו קצת מפחית מהערך גם של האומן וגם של היצירה. אבל בסופו של דבר היום יצירת אומנות היא נוצרת על ידי קבוצה של אנשים, על ידי מפעלים, זה באמת מערך משותף שמייצר אותה. זה מעניין לראות.
שזה מוביל אותי לשאלה האחרונה שלי, ברשותך, דנה, כאשר אני קונה קונס, אין לי כסף, כן? אבל כאשר מישהו קונה קונס, מה הוא קונה בעצם?
הוא קונה את השם, את המותג, כמו שאתה קונה מכונית, כמו שאתה קונה כל מותג אחר היום, זה מה שאתה קונה. תראה, בוא נגיד ככה, אם דניאל דרואה נצח במשפט, אני שנייה קשור, אז העבודה של מאוריציו קטלן, הוא, אין לה שום ערך. אולי מעבר להיותה משהו סנסציוני ששינה את מערכת היחסים בשדה האומנות,
אבל מי רוצה לקנות דרואה? כן, מי רוצה לקנות דרואה?
כן, גם קשה לי למישהו דוריה חושב על זה, זה באמת המוח המופרע של קטלן יכול להמציא המצאה כזאת. אני יכולה להבין את התחושה, את המרמור הזה, אני חושבת שהוא בסביבות, הוא בן 80 לדעתי, אומן שמייצר באמת יצירות מופת של אומן אחר, שזוכה לכבוד הכי גדול, והוא אומר לעצמו, גם אני רוצה משהו מהדבר הזה. אפילו לא כסף, זה הון סימבולי, זה להיות בתוך השדה. להיזכר בתוך ההיסטוריה כיוצר של הדבר הזה, ובאיזשהו מקום זה מה שהוא עושה עכשיו.
מעניין. כאמור, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר התביעה המאוד מעניינת הזאת, האומנית, העיתונאית והאוצרת דנה גילרמן, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, גואל.
גם כן תרבות.
הצלחה בגיל 50 זה כמו חרדל שמוגש בזמן הכינוח. זו רק אחת מהשורות הנפלאות בספר החדש של ארווה לטליה, שרואה אור עכשיו בעברית, אנומליה קוראים לספר. מה יש בו? הוא מתחיל בהצגה של דמויות רבות. כל דמות זוכה למקום של כבוד. ויקטור, הסופר, שאת המשפט שלו ציטטתי לכם בהתחלה, שלמרות הפרסים הספרותיים בהם הוא זוכה, הוא לא מצליח למכור עותקים. אנחנו מכירות ומכירים רבים כאלה. גם בלייק, רוצח שכיר שבעצם עובד כשף, גם קלארק, איש צבא שנקרא למשימה חשובה, זוג פיזיקאים, זמר ידוע שמחליט לצאת מהארון, ועוד ועוד דמויות. רגע אחרי, תבינו, הקוראות והקוראים, שלכל הדמויות שהוצגו בפניכם יש מכנה משותף אחד, הם מצטופפים כולם יחד במטוס במרץ 2021, בטיסה מצרפת לניו יורק. הטיסה הזאת תשנה לגמרי את החיים שלהם, בעיקר תחייב אותם לעמוד מול עצמם, מי להזזל רוצה לעמוד מול עצמו. אנומליה זיקה את ארווה לטליה בגונקור, מהפרסים הספרותיים החשובים בצרפת, זהו ספרו ה-30 והרומן השמיני, והוא הצליח ביותר מכל הספרים. נדבר עכשיו בספר, נעשה זאת עם מישהי לא הצליחה להניח אותו מהיד, נברך לשלום את אתר האופק, עורכת, מתרגמת ומבקרת ספרות בבלוג המתלהבת, והיא אכן התלהבה. אתר הבוקר טוב.
בוקר אור גואל.
הייתי רוצה לשלוח לארווה לטליה חשבונית על השעות שלא ישנתי בגללו.
נכון?
נכון.
זה מדהים, זה נכון. אי אפשר לנתק את הספר הזה מהעיניים מהספר.
אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, פשוט אי אפשר.
לא זוכרת מתי קרה לי כזה דבר, ואגב, באמת, אני יותר מבקרת ספרות, אני יותר מתלהבת מקצועית, ומההתלהבות שלי מהספר הזה, הייתה כנראה כל כך מדבקת, שיש תור ענקי להשאלת הספר הזה ממני, יותר מהרגיל.
אז מה הנס בו בעינייך, אתרה?
תראה, קודם כל, אנחנו נורא צריכים להיזהר לא לעשות ספוילרים, נכון? כי אסור לעשות ספוילרים בספר הזה. אבל אני באמת לא יודעת, זה קשה, אתה יודע, אם מישהו יודע לשים אצבע על נס שגורם לספר להיות כזה מלהיב שאי אפשר להפסיק לקרוא, אז היינו מוצפים ברבי מכל כנראה.
אבל אנחנו לא.
באמת קשה להגיד, קודם כל, זה מתחיל בזה שכמו שאמרת, הוא מציג דמויות בזו אחר זו, וכל הדמויות מוצגות בצורה נורא מעניינת, ובסוף כל תיאור, בסוף מגיע פתאום רגע ששני אנשים בחליפות קוראים להם מה-FBI, קוראים להם, הם מוזעקים לעזוב הכל ולבוא איתם. ואז אתה אומר, וואו, אוקיי, מה קרה פה? ומרגע לרגע העלילה מפתיעה יותר ויותר. הוא פשוט באמת מצליח להפוך את העלילה לכל כך מרתקת שיש תפניות מדהימות שוב ושוב, אפילו בסוף.
את אוהבת את ההיפר-ריאליסטיות שלו במובן הזה שהוא מדבר את הזמן והעכשיו, לפחות את הזמן והעכשיו שהוא כתב את הספר, את האלטון ג'ון שפתאום הופיע?
אני מתה על זה, זה תענוג, כי אתה פתאום מכיר, תראי, הוא עושה לנו הכרה עם, יש שם 243 נושאים, אוקיי, הוא לא עושה לנו הכרה עם כולם, אבל עם מבחר מהדמויות זרות לגמרי, ופתאום אתה מוצא מכרים, אלטון ג'ון, התוכנית הרעיונות של סטיבן קולבר, ואגב, הופתעתי נורא, שחשבתי בהתחלה שהוא כתב את הספר באמת בזמן אמת, הוא כתב אותו ב-2020.
כן, כן,
בעצם.
כן.
כאילו שנה לפני שהספר מתרחש, ואגב, כנראה בעיצומה של הקורונה הוא כתב אותה, אבל אם אני לא טועה את הספר, אבל אם אני לא טועה, אין שום מזכור.
אין שום, שזה שיגע אותי, אתרה. אמרתי, זה בלתי אפשרי, אתה כותב לי 400 עמודים על הרגע הזה בו אנחנו מדברים, והעולם בדממה, אין מטוס אחד באוויר, ואתה מדבר איתי על מטוס.
אושר גדול, הוא פשוט עשה את מה שכולנו היינו רוצים לשכוח שהייתה קורונה. זה היה סתם אפיזודה חולפת, ובאמת הוא לא מתייחס אליה, וזה תענוג, למרות שבאמת יש כאן עסקי טיסה ומטוסים, ואנשים שיושבים ביחד, אין מסכות, אין חיסונים, אושר גדול.
הפנטזיה שבאנומליה, דבריתי על זה מעט, ועד כמה הוא באמת לא גולש למה שיכול כבר, איך אני נזהר, מה שיכול להיות כבר ספרות סוגה.
כן, נכון, אתה צודק, זהו, זה כאילו תערובת של פנטזיה עם ריאליה, ואולי זה מה שכל כך מטלטל, שאתה אומר לעצמך, וואי, אלוהים אדירים, ואם זה היה קורה, ואם זה יכול לקרות, שמעתי כבר פה ושם ברדיו מתייחסים לזה שיש כאילו נגיעה במולטיברס, ביקומים מקבילים, את זה אנחנו נאמר בזהירות, זאת אומרת שיכול לקרות מצב שבו אנחנו נסחפים לתוך מציאות אחרת, או מציאות אחרת פולשת אלינו לחיים, והוא עושה את זה בצורה מדהימה, כשהוא מזכיר שמקרה דומה למה שקרה במטוס של האמריקאי, שטס, או סליחה, הצרפתי, אבל שטס מפריז לניו יורק, בחברת תעופה מערבית, קורה בעצם גם בסין, אלא שחוץ מהסינים, מבחירי הסינים, איש אינו יודע על זה, הסינים מצליחים להסתיר דבר שגרם לטלטלה עולמית בעולם המערבי, וקרה גם בסין, אבל בסין זה הש-הש לגמרי. כלומר, אם זה יקרה, אנחנו לא נדע.
כמובן.
מדהים. כן, מדהים.
נגיד משהו על הרווה לטליה, הצרפתיות והצרפתים מכירים אותו, כן? הוא חלק מהסצנה מהרפובליקה הצרפתית,
נכון.
כבר הרבה מאוד שנים, 30 ספרים, האיש הזה כתב, בעיקר עיון באזורים האלה, הוא מתנהל, אבל הוא כתב, זה הרומן או הפרוזה השמיני שלו, כל פעם מעניין בהרווה, הוא כל פעם משנה את הז'אנר שלו.
גם הוא מתמטיקאי,
בדיוק, בדיוק.
יותר קל להבין את זה. והוא כתב, ראיתי ראיון איתו ששאלו אותו לקראת השיווק, שאלו אותו שלוש שאלות שמציגים לכל סופר. מי הגיבור של הספר? מה הנושא של הספר? במה הוא דומה לספרים הקודמים שלך? עכשיו לא היה לו תשובה לאף שאלה. אין גיבור לספר, יש כמה גיבורים. מה הנושא של הספר? יש כמה נושאים, ובאמת הספר מצליח לגעת גם בעניינים חברתיים ומשפחתיים ורומנטיים, בצורה מאוד עדינה ומאוד מאוד יפה, אפילו יש מקרים כאלה שוברי לב, ובמה הוא דומה לספרים קודמים שלך? הוא אמר, הוא לא דומה בכלום. הוא לא כותב אף פעם את אותו ספר. וזה באמת אופייני למתמטיקאי, שהעולם שלו יכול להתהפך מכאן לשם ומשם לכאן, ועדיין נשאר אותו עולם.
את יודעת, כשקראתי את הספר הלילה והגעתי אל המשפט הזה שציטטתי בהתחלה על כך שלזכות בהצלחה בגיל 50 זה כמו חרדל שמוגש בזמן הכינוח, מיד רצתי לגוגל לראות בין כמה הרווה לטליה. הוא בין 60, כן, הוא בין טיפה יותר, הוא טיפה יותר מ-50. אבל יש משהו בסופר הזה, במתמטיקאי הזה, שלא הצליח, כן הצליח, אבל לא הצליח ככה, ופתאום מביא מין יצירה שכזו
שאתה עומד... הוא גם לא ידע שזה יהיה, הוא אמר שהוא לא חלם שזה יהיה כזה רב מחר. אז זה באמת, ואגב, עוד משפט שראוי לצטט של אותו ויקטור מזה, הסופר מהספר, משפט שמובא בתחילת הספר, שאומר, הפסימיסט האמיתי יודע שכבר מאוחר מדי להיות פסימי. זה תענוג.
אנחנו מייחלים, אנחנו מחכים לסדרה של נטפליקס, או שלא יעזו לגעת לך בדפים האלה?
לא, דווקא זה מסקרן. קודם כל, אני תמיד ממליצה קודם כל
לקרוא. לא שאני יודע שיש סדרה בנטפליקס, זו שאלה כללית.
אני לא יודעת אם בנטפליקס, אבל כן עובדים על סדרה כבר, נדמה לי שמצלמים אותה, וגם תהיה אחרת. זאת אומרת, אי אפשר כמו פה להציג קודם כל דמות בנפרד, הם יוצגו פחות או יותר ביחד, והעלילה תתפתח אחרת, אבל כן נורא מסקרן אותי לראות. לא הייתי ממליצה בשום אופן לראות את הסדרה לפני שקוראים את הספר. אגב, התרגום יוצא מן הכלל של רבה ילון, היא מתרגמת נהדרת מצרפתית. אז לא כדאי לראות קודם את הסדרה, זה ממש יקלקל. יקלקל גם את חוויית הקריאה הזאת, שהיא באמת לא נורמלית. אגב, בצרפתית קוראים לספר האנומליה.
כן. כן, לאנומלי.
אבל שקראו לזה אנומליה, זה איכשהו יוצא יותר חזק.
ונסיים אולי דווקא בציטוט מתוך הניו יורק טיימס שמופיע על הכריכה, כשבידור מעולה פוגש ספרות רצינית, וכדרכם הניו יורק טיימס צודקים במה שהם אומרים.
לגמרי, כי זה באמת, יש שם, כמו שגם כתבתי במתלהבת, זה אולי לא ספרות גדולה, יש ספרים יותר מלהיבים, יותר עמוקים ממנו, אבל אתה מרגיש שזאת ספרות, הוא נוגע בדברים כמו שרק סופרים מצוינים יכולים לגעת בספרות שלהם, ומצד שני זה גם מבדר בטירוף, יש כאן דברים מצחיקים, מערערים, מטלטלים, מעוררי מחשבה, כמו שבידור מעולה צריך לעשות.
פשוט, באמת אי אפשר להניח את הספר הזה מהידיים. נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, אנומליה של הרווה לטליה. אני מודה לך מאוד, אתר האופק. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
אני רוצה שנשיר את השיר היפה הזה ברקע. לפחות שני להיטי ענק רשומים על שמו בדי-אן-איי הישראלי, גם שובי אל ביתי המונומנטלי וגם רוב השעות המרעיב. ועכשיו בדרך אל אלבום חדש מגיע אלינו אילן דמתי עם עולם של דממה שאתם שומעות ושומעים ברקע. אמא בוכה, היא לא מבינה שכל ילדים זה קול של שמחה, היא בוכה אם יש עולם מנותק מכולם שבו אוכל לחיות את חיי. הצלילים מרגשים והסרטון שמלווה את השיר הזה לא פחות. על הבמה אתם יכולים לראות מאזינות ומאזינים את אמנון דמתי, רקדן חרש ממייסדי להקת קול ודממה, רקדן ראשי בלהקה במשך 15 שנים, ולצידו רעייתו ג'יל, רקדנית שומעת, וברקע האחיין שלהם אילן מוקרן ושר את השיר עבורם. אילן דמתי איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב,
גואל,
מה שלומך?
שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך זה עבד בעצם כשהחלטת שאתה רוצה להביא את הדוד הגיבור שלך המוכשר כל כך אל הבמה בשיר הזה?
תראה, דוד שלי, אמנון, הוא היה השראה בשבילי בתור ילד, כשהתחלתי בכלל להתעסק במוזיקה, לגלות את המוזיקה. וכשזה נראה לך לעשות כל כך בלתי אפשרי וקשה להשגה, אז פתאום שמתי לי למול עיניי את דוד שלי, לראות פורקד, ולראות אותו משיג את המטרה שלו ואת החלום שלו ופורץ גבולות, זה גרם לי לחזור לעצמי ולמשפחה שלי, ובעצם לחבר את הכל. יש שם גם את הילדים שלי שהם שרים באולפן וגם נמצאים בקליפ, וגם אמנון וג'יל שרובדים. נראה לי חיבור טבעי ומושלם.
למה הרגשת שבתקופת הזמן הזו אתה צריך להעניק את מה שאני תופס כמנחה למשפחה שלך?
חשבתי על זה, אתה יודע, הכל בדיעבד, אבל בעצם אני כל השנים לא דיברתי את הנושא הזה. זאת אומרת, רק שמישהו
פגש אותי
או כששאלו אותי,
אוקיי. מה זה? למרות הבית לא דיברת?
למרות הבית, לא דיברתי על זה החוצה יותר מדי, אפילו קצת שמרתי זה לעצמי. עם הזמן גיליתי, עם השנים גיליתי שבעצם קיבלתי מתנה מאוד גדולה לדבר את הנושא ולחשוף את הסיפור חיים שלי לאנשים מבחוץ, לאנשים שמכירים את הנושא קצת ליד, ופתאום הם מקבלים את המשמעות המאוד חזקה של זה, לראות את האחר, לראות את השונה. כל נושא ההנגשה בעיניי נהיה קצת יותר, אתה יודע, חדור מטרה בעיניי לדבר את הנושא הזה.
אבל היית צריך שהסביבה תהיה נוחה יותר, אילן, כדי לדבר את זה? לא רצית להיות מפורצי הדרך?
אני לא רציתי להיות נושא הדגל של זה. כשהייתי צעיר, אז ישר התעניינו שהייתה לי להקה שפורו לקטרזית, כשהשתחררתי מהצבא, ואז ההתעניינות הגדולה הייתה יותר בנושא הזה ופחות במוזיקה.
על זה דיברו איתך, והיית צריך להרגיש בשל יותר. איזה מין בית זה היה? זה היה בית של דממה?
להגיד דממה, תראה, זה בית שקט מצד אחד, שבו מדברים בשפת הסימנים, בשפה עם ידיים, בשביל לתקשר, אבל מצד שני, הוא גם יכול להיות מאוד רועש. אם תיקח לעצמך סיטואציה שאתה שומע מוזיקה חזקה באוזניות, ומישהו שואל אותך שאלה, אז אתה כאילו, אתה צריך להיות, אתה צריך לצעוק את הדברים שלך, אתה ממש צריך להיות מודע לקול שלך, ככה זה בבית. היו אמור לאחר רקע שההורים שלי לא שמו לב להם, דווקא השכנים שמו לב להם. אז הבית היה מטירני מבחינת הרב, אבל הסביבה שקטה תמיד, הטלוויזיה הייתה על מיוט, על שקט. רדיו לא היה לנו בבית. זאת אומרת, את הרעש שאנחנו הפקנו, הילדים.
הייתה בושה, אילן?
לא הייתה בושה, לא הייתה בושה. אנחנו בעצם הילדים ליווינו את ההורים שלנו מתחילת הדרך, מילדים בני 6-7, ליווינו אותם בכל מיני סיטואציות.
סיטואציות שילד לא אמור להיות בהם, נכון? להתקשר לעירייה, להתקשר לבטל כנס, לבדוק למה המים לא זורמים, כל מיני דברים כאלה שילד בן 6 לא אמור לעשות.
אתה צודק לגמרי. ופתאום זה למצוא את עצמך מתמודד עם דברים שאתה לא אמור להתמודד איתם בגיל הזה. אז בהתחלה, אם זה בילדים, אז לפעמים, אתה יודע, ילדים זה לא סביבה קלה, ויודעים להציק ולפגוע בנקודות החלשות שלך, אבל מצד שני, ההתמודדות הזאת היא גרמה לנו, לילדים, להיות הרבה יותר עצמאיים, הרבה יותר אסרטיביים, אולי אפילו להיכנס לעולם המבוגרים, קצת יותר מהר ממה שכולם נכנסים. בסוף כל דבר שמחשל אותך הוא פורם בך להמשך דרך.
אבל איך מתגאים באוזני אמא ואבא? הנה, אמא, תשמעי, שומעים את שובי אל ביתי, אבא, תשמע, שומעים את רוב השעות.
אתה כל כך צודק בשאלות האלה, כי זה משהו שאני פגשתי, לא חשבתי על זה עד שפגשתי את זה. אי אפשר כל כך להסביר להם, אני יכול לספר להם את ה, אתה יודע, להראות להם את המילים, הם הרי כמובן קוראים ומדברים, אז אני יכול לדבר איתם על ההתאהבות שיש בחוץ, אבל חסר האלמנט הזה של השמיעה, שהוא באמת משהו שיכול לחבר אותם ממש לצעירים, למילים של השיר, לכוונה של השיר. זה משהו שקשה מאוד לתרגם אותו.
פחדת להביא ילדים משלך?
לא, ממש לא. אפילו הייתה לנו התלבטות קטנה עם הילדה הקטנה הראשונה שלנו. ברגע ששמעו שיש לנו הורים חרשים, אז שאנחנו רוצים לעשות בדיקה, ואני אמרתי ישר לאשתי, גם אשתי סימה. אמרתי לה, מה שאנחנו מקבלים זה מה שיש. אני יודע להתמודד עם העולם הזה. אני יכול לעזור. אם יצא ילד חרש, אני אוכל לעזור לו. אני יכול להתמודדות הזאת, לרגע לא חששתי, ממש לא.
ואיך הם מדברים עם סבא וסבתא ועם הדוד הגדול?
זה מקסים. תשמע, מהרגע שהם נולדו, אני לימדתי אותם את שפת הסימנים, כל אחד בקצב שלו כמובן, ובעצם גיליתי שבכלל ילדים עד גיל שנה וחצי, שנתיים, מבינים יותר מחוות וסימנים מאשר יכולים לדבר. אז ככה שזה בא בצורה טבעית לבלי שאנחנו בכלל שמים לב לזה. ובכלל הטכנולוגיה שנכנסה אלינו לחיים, כל השיחות וידאו, דברים שאני חושב שהתושבים בכל העולם, רק הקורונה גילו את הנושא הזה של שיחות וידאו, אנחנו משתמשים בזה כבר 15 שנה, עד שיצא הדור הראשון.
אתם המצאתם את הזום עוד לפני שהיה זום.
אני לא חושב שלזה התכוונו, שזה, אבל זה מאוד עבר לקהילת החרשים, לקיצר את המרחק, והילדים שלי יכולים לחוות את לספר את החוויות שלהם לסבא וסבתא כל יום. אז זאת הייתה מתנה גדולה, כל הטכנולוגיה הזאת.
תגיד מילה על דוד שלך, הגאון, על אמנון, שכמו, כמו שאמרתי, מאזינות ומאזינים, הוא היה רקדן ראשי בלהקת קול ודממה 15 שנים, הוא מייסדי הלהקה הזו. היה לך ברור שאתה רוצה אותו על הבמה?
ממש, ממש. תשמע, עשינו, היה לנו איזה הזמנה לפסטיבל, ואז חשבנו על החיבור הזה של השיר עולם של דממה, ועשינו לזה ריקוד, וברגע שראיתי את זה, הרגשתי, אני שרתי עם הגיטרה, והם רקדו את זה לידי, ואני בן אדם שמונע מרגש, ברגע שאני מרגיש משהו שהוא חזק אצלי, אני מאמין שהוא יהיה חזק גם אצל הרבה אנשים אחרים. וממש התרגשתי מהסיטואציה הזאת, וזה שהוליד את זה, זה היה כל כך חזק וחרוט לי, שברגע שחשבתי על הכלי, זה היה הדבר הכי ברור מאליו שזה מה שאני אעשה.
וזה כל כך יפה, גם לאוזן וגם לעין. עולם של דממה, יצירה חדשה לאילן דמתי. אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך גואל, תודה רבה על השיחה.
גם כן תרבות.
קוצן זהוב, זה שיר על מחרסם, קוצן זהוב שבא לגנוב את ההצגה, זה מתוך אגדה חיה. האלבום הזואולוגי העברי הראשון, 10 שירים יש בו, כל שיר מוקדש לבעל חיים אחר. קוצן זהוב אותו שמעתם עכשיו, גם נשפון פגום אוזן, שזה בכלל עטלף, גם מלפפון ים. זה מיזם מוסיקלי של שחר אבן צור. איפה הכל מתחיל? ממתי אנשים כותבים שירים לחיות?
אוקיי. האמת היא, אשתי, את התואר השני שלה עשתה בזיאולוגיה, אשתי ביולוגית אוניברסיטת תל אביב, היום עשתה את הדוקטורט, אבל את התואר השני עשתה בזיאולוגיה.
היא הרצינית בקשר.
היא הרצינית, ברור, צריך להתחבר עם משהו שמשלים, שלא לומר מה אדיר. אז בהחלט, המוזיקה וזיאולוגיה זה משהו שקיים אצלנו בבית, בבילט אין, בחיבור ביני לבין שלי. אז זה דבר אחד. בעצם מה שקראת שכתבתי, לבן שלי מאור, הוא הציג את משפחת החתולים בגן, שהוא היה בן 5. והוא אמר לי, אבא, אני רוצה שתכתוב לי שיר על חתולים. שיר, אז כתבתי את שיר החתולים. עשיתי תחקיר קצר, וכתבתי את שיר החתולים. והשיר הזה כאילו קצת נהיה להיט בבית שלנו, ואז בגן, ואז בגן על יד, ואז עוד כמה גנים, וזה קצת כזה, התחילו לעצור אותי בשכונה ההורים, ובונה, וזה וזה וזה. וזה נתן לנו איזושהי תחושה, שבאמת יהיה נחמד לכתוב אלבום שלם על בעלי חיים. עכשיו, זה היה השלב הראשון. מה שקרה זה שדוקטור אירן לוין, שהוא חבר טוב שלנו, בעצם הוא זיאולוג, הוא שמע את השיר באיזה מפגש שלנו, מאור ביקש להשמיע לו, והוא החליט שהוא יחבר אותנו למוזיאון הטבע. הוא אמר, תקשיבו, יש פה התכנות לפרויקט מעניין. חיבר אותנו למוזיאון הטבע, במוזיאון הטבע פגשתי עוד איש מפתח שנקרא אלון ספן, שאיך לומר את זה, הוא רוק אנד רול יותר מהרבה רוקרים שאני מכיר, והוא פשוט מאוד מאוד אהב את הרעיון, יחד הגדרנו את הפרויקט.
אבל רגע, הזה. לפני ההגדרה, yeah. אתה בכלל okay. יודע מה זה קוצן זהוב? אתה יודע מה זה מלפפון ים?
אני אספר לך, קודם כל לא הכרתי את כל החיות שעליהן למדתי בסופו של דבר, אבל הקוצן הזהוב במקרה, הייתה חיית המחקר של שלי בתואר השני שלה. כשאלון ספן במשרד בא והתקיל אותי ואמר, בוא נעשה למשל שיר על קוצן זהוב. אז אמרתי לו, חבר, אני מכיר את הקוצן הזה אישית, מכיר אותו טוב, זה אפילו סגירת מעגל אדירה עבורי. וזה בעצם היה השיר הראשון בפרויקט, הקוצן הזהוב. וככה צמח הפרויקט הזה. בעצם סוג של פנטזיה חלומית כזו באמת, שאיכשהו עכשיו קורץ, מתחילה לקרות.
אז במידה רבה גם שחר עבורך זה גם לפתוח פתח עבורנו להכיר את אותן חיות שאולי אפילו אין להם שם טוב אצלנו ב- 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 אצל בני האדם.
הרעיון של, באמת של הפרויקט הוא באמת, אתה יודע, קודם כל להסב את תשומת ליבנו, בני האדם שחיים פה במדינת ישראל, למגוון הביולוגי שסובב אותנו. Mm. יש פה מגוון ביולוגי אדיר, ואנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מכירים אותו, ויש סממית שנקראת סממית חרמונית, שהיא בגודל 7 סנטימטרים. היא חיה רק בחרמון. זאת אומרת שבמובן מסוים היא פעם הייתה סורית, והפכה להיות ישראלית. היא שם, ואין אותה בשום מקום בעולם, וחשוב, היא בסכנת הכחדה, וחשוב ש... שהישראלים יהיו נגישים לקיום שלה, שידעו שהיא קיימת, שידעו על קיומה, מכיוון שהמגוון הביולוגי, אנחנו לא מבינים את זה, הוא משפיע על החיים של כולנו בצורה כזו או אחרת. ברגע שמין נכחד, זה מייצר חוסר איזון מסוים. וחשוב מאוד שכולנו נהיה יותר ערים פשוט לסביבה. אני חושב שזה מתחיל מבעלי חיים, וזה בין אדם לחברו גם. זה דבר שהוא... הוא בבסיס שלנו, של הקיום שלנו, להסתכל על הזולת, על האחר. וזה מה שהפרויקט הזה בעצם בא להנגיש, להנגיש חיות שאנחנו פחות מכירים, דרך שירים.
היית צריך ללמוד עליהם כדי שהמילים יהיו רלוונטיות לישות שלהם?
בוודאי, בוודאי. כל הפרויקט הזה הוא פרויקט משותף עם מוזיאון הטבע, וזה אומר שמוזיאון הטבע פתחו את דלתותיהם בפניי, והחוקרים והחוקרות של מוזיאון הטבע ישבו איתי, בחרנו יחד ו... את החיות שהשתתפו בפרויקט, ואני בעצם עשיתי קורס מזורז, או לא מזורז בכלל, בזואולוגיה. אני למדתי לא מעט על ההביטט הישראלי, על, על החיות שמרכיבות את, את המגוון הביולוגי הישראלי. מתוכן בחרנו חיות, אבל זה היה בהחלט תהליך לימודי, קודם כל לימודי, ורק אז תמיד למדתי על חיה די הרבה, נתתי לזה להתבשל, ורק בסוף ניגשתי במה שנקרא יראת קודש לכתוב את השיר. באמת, במובן הזה, מכיוון שבאיזשהו מקום אתה מבין שיש פה עוד שליחות, שהיא מעבר לכתוב שירים ולעשות פרויקט, יש פה משהו שהוא קצת מעבר לזה, אז זו זכות גדולה באמת, וגם סוג של אחריות לתווך את החיות האלה.
מדהים, לקהל. מדהים, מדהים. זה גם הפך אותך בטח לא רק לאבא טוב יותר, כי אבא מגניב ועושה כאלה דברים, אלא גם לבעל טוב יותר. יש על מה לדבר בארוחת
לא
הערב.
לא הייתי בעל, לא הייתי בעל מעולם, באמת, אני לא אוהב את המילה הזו, לכן מעולם לא הייתי בעל, אני לא בעלים של
בן
כלום.
זוג טוב
אולי
יותר.
אולי של זירה. אני בן זוג לא רע, אני אבא טוב, ואני חושב שכן, הפרויקט הזה הוא פרויקט של המשפחה, הוא ממש... זה כמו משהו נורא אינטימי שצמח מתוך הבית שלנו, הילדים שלי, יודע, מדקלמים את כל השירים, הם חיים אותם כבר שנתיים, חפרתי להם איתם את החיים מסכנים, לא מסכנים, מאוד אוהבים אותם, אבל הם באמת, הפרויקט הזה, אנחנו נושמים אותו בבית שלנו, ממש, כל מילה ומילה, כל שיר.
הוא גם יפהפה, אני רוצה רגע לדבר על, על אולי הקפיצה המוסיקלית, או בעצם הפער המוסיקלי שהיית צריך לעבור. אם אני מתבונן מעבר כמובן למוניקה סקס, אל האלבומים הפרטיים שלך, הראשון היה רוק, השני או השלישי היה משירי סרש גינסבורג, עכשיו ילדים, איך אתה בכל פעם, מה במוח שלך אתה מסדר כדי לעסוק בתחום אחר?
וואו, שאלה טובה. חבר טוב שלי אמר לי שאני לא עקבי באופן עקבי. וכאילו, אני חושב שאם הייתי חי במאה אחרת, יותר קדומה, אולי הייתי ויקינג שנוסע בימים ומחפש יבשות, אולי באמת במובן הזה של מחקר ובמובן הזה של לגלות ולהמציא את המשחק, אז זה קצת מה שעושה לי זה בעסק הזה. אני פחות בעניין של להכיל מפלצת הצלחה גדולה, וכל הזמן לשכתב את עצמי, אלא אני בעניין של פשוט ללכת אל המקום ולראות את הדרך תוך כדי של משהו שמעניין אותי באמת. אז לפעמים זה בעין אחת עם הקהל עובד יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל אני מרגיש שאני כל הזמן מחפש ובודק עוד מקומות. מה שמגניב בפרויקט הזה גם שהוא מאוד מתאים לי במובן הזה ש... גם כל חיה, יש פה גם מגוון מוזיקלי, לא רק מגוון ביולוגי, כיוון שזה נתן לי את החופש לכתוב שיר בבוסנובה, לכתוב שיר בסגנון הבלדה למלפפון הים, וכאילו בסגנון סשה ארגוב, קטונתי, אבל בסגנון. וכן, זה נתן לי אופציה.
מקסים. זה גם
ללכת לכל מיני מקומות.
פתח לך תיאבון לילדים, במובן של אולי להמשיך ליצור עבורם?
אני חושב שיש פה, יש פה פתח, יש פה פתח. הפתח הזה הוא גם מאוד מעניין אותי. אני מאוד מקווה שאולי יהיה לזה גם המשך. אולי אגדה חיה שתיים? אולי?
בחיים, בחיים, לא הייתי מדמיין שאני אנהל כזו שיחה עם שחר אבן צור. אגדה חיה, האלבום הזואולוגי העברי הראשון, שיתוף פעולה של שחר אבן צור, וכמובן מוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. שחר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם, תודה על הזמן.
זהו, הגענו אל סופו של אסקט נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, ואני מודה לכם שהאזנתם, תודה ולהתראות.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.